שלום ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. הפעם נדון בהתפתחויות בגזרה הצפונית, גבול ישראל-לבנון, בעקבות רצף של שיגורי רקטות בחודשים האחרונים. ישראל השיבה אש, בסופו של דבר גם תקפה אווירית בלבנון, בפעם הראשונה מזה שנים. ובתגובה ארגון חיזבאללה שיגר רקטות לשטחים פתוחים כהגדרת הארגון באזור הרדוב. אנחנו מנסים להבין את הרקע להתפתחויות האלה, את הקשר לזירה הלבנונית וגם לציר האיראני ולסוגיות אזוריות נוספות. עמנו ראש תוכנית טרור ולוחמה בעצימות נמוכה יורם שוויצר והחוקרת הבחירה במכון מומחית לתחום הלבנוני אורנה מזרחי. שלום רב לשניכם.
שלום ירון.
שלום שלום.
בואו נתחיל באירועים עצמם, כי נוצר פה רצף שמעבר לזה שהוא מעניין, אני חושב שלא נתקלנו בו באירועים קודמים של הסלמה בגבול הצפוני, שמצד אחד יש שיגורים שאף גוף לא נוטל עליהם אחריות במשך כמה חודשים, מייחסים את זה לגורמים פלסטינים בדרום לבנון. ישראל תוקפת, ישראל הייתי אומר מסלימה את התגובה שלה, ואז חיזבאללה מצטרף. מה אנחנו מבינים לגבי הניסיון של חיזבאללה לקבע, לסמן משוואת הרתעה בהקשר הזה, ואיך זה משליך גם אחורה על כל ההתפתחויות שקדמו?
תראה, אנחנו ניגע בכל הנושאים, אני רוצה להתייחס, לפני שאני נוגע בחיזבאללה, לנושא הפלסטיני, ממש בקצרה. הפלסטינים בעצם, משומר החומות, יורים על ישראל, אחרי זה היה לנו ב-27 ירי על ישראל, ועכשיו ברביעי ירו לעבר קריית שמונה, וסביב העניין הזה ישראל מגיבה באופן מתון, יורה בירי תותחים, לא מגיבה מעבר לזה. בנושא של הירי של חיזבאללה, שהיה ירי של 19 רקטות, אמנם נורא להר דוב, אבל היה ירי חריג, ישראל מגיבה.
לילה קודם לכן,
שני לילות קודם. כן, ישראל בעצם מגיבה לירי הפלסטיני, אתה צודק, מגיבה לירי הפלסטיני
ברביעי באוגוסט.
מגיבה לירי הפלסטיני פעמיים. כלומר, וגם דרך אגב, גם על הירי של חיזבאללה, ישראל הגיבה בירי תותחים. היא לא השאירה את זה רק לגמרי, את זה צריך לזכור. כלומר, ישראל מגיבה עד שהיא מסלימה במעט, מבחינתה לפחות, באמצעות הירי של חיל האוויר. מבחינת חיזבאללה, זה נתפס כהפרה. חיזבאללה בעצם מקפיד כל הזמן, על פי דברי נסראללה ודוברים אחרים, על שמירה, על איזושהי משוואה. בכלל, נסראללה הוא איש של משוואות, הוא מתמטיקאי. הוא מנסה לכפות על ישראל משוואה שסוריה, דין פגיעה באנשיו בסוריה, כדין פגיעה באנשיו בלבנון. ועכשיו, כשזה קורה בלבנון, מול הפגזים של חיל האוויר, של הארטילריה, הוא לא מגיב, אבל כשישראל מכניסה את חיל האוויר, מבחינתו זה הפרה, והוא אמר את זה בצורה מאוד ברורה בנאום שלו. הוא מסתכל על ישראל כמו שישראל מסתכלת עליו, הוא רואה בישראל תוקפנית, הוא רואה בישראל מי שמשנה, מנסה לשנות את המשוואה גם בלבנון, ולכן מול לבנון הוא שם לקו אדום. הקו אדום אומר חיל אוויר, שפעם אחרונה שירה בלבנון, היה ב-2013 מול רקטות של עבדאללה אזם, בכלל ג'יהאד עולמי, לא פלסטינים רגילים, כן? Okay. ישראל הגיבה אז בירי של חיל אוויר, ומאז לא ירתה עם חיל אוויר. ולכן מבחינתו זאת הפרה, ולמרות המצב הקשה שהארגון נמצא בו בלבנון, שתכף אורנה תרחיב עליו, הוא מחליט שלמרות זאת הוא רוצה לסמן, הוא חייב לסמן לישראל שלא תשנה לו את המשוואה כפי שהוא רואה אותה. ולכן הוא יורה, עכשיו הוא יורה, כמו שאנחנו אומרים, הוא יורה ירי, הוא מגלה תוקפנות, אך מרוסנת מאוד, שקולה מאוד ומדודה.
זהירה, שלא על מנת לפגוע.
ומדודה, והוא אומר את זה. הוא יוצא בפומבי, לוקח אחריות בשביל המימד ההרתעתי, ומנגד, באותה נשימה, הוא מוסיף ואומר, שהוא ירה במכוון, רק לחוות שבא. אני מזכיר, הוא אמר בזמנו...
כדי שלא יהיו שם נפגעים וכדי שזה לא יסלים.
הוא אמר בזמנו, חוות שבא היא לא הגבול שהוא אמר שהוא יגיב. הפעם הוא יגביל את זה, הודה שהוא מגביל את זה, הודה שזה דבר תמורת דבר, ישראל תפגע בצבא, הוא יפגע בצבא. ישראל תפגע באזרחים, הוא יפגע באזרחים. ביום, ביום, בלילה, כלומר, הוא שומר בעצם על מעמדו כאיש מוקאומה, כאיש רזיסטנס, כאיש התנגדות, כמנהיג התנגדות. הוא שומר על מעמדו בלבנון כמגן לבנון, זה גם קריצה כלפי פנים, כי יש הרבה ביקורת נגדו, גם על זה תכף נדבר, והוא בעצם שומר בעניין הזה על איזון תוקפני אחמדוד.
מה אנחנו יודעים לגבי עמדתו, יחסו לכל מה שקרה עד לאותה נקודה? השיגורים האלה שאף גוף לא לקח אחריהם אחריות?
תראה, הוא לא, הפעם הוא לא התייחס בפומבי. אם אנחנו הולכים למבצע שומר חומות, שמה ובהתחלה הם הסבו את זה, אחרי זה הם הודו במפורש, שזה שיתוף פעולה מתוך חמל משותף, שחמאס חיזבאללה יחד עם משמרות המהפכה מנהלים את העסק. הפעם הוא לא הודע, לא מתייחס. Okay. צריך לקחת בחשבון, למרות שאין לנו הוכחה כרגע, שגם במקרה הזה, או שהוא העלים עין, או שהוא היה שותף, אנחנו לא יודעים את זה בוודאות.
אבל הדבר המעניין שאתה מציין כאן, ואני חושב כדאי לחדד גם על רקע דיווחים שהיו בתקשורת הישראלית, שלא היו סגורים על מה בדיוק קרה שם, שהייתה הצהרה של חיזבאללה, שמציינת שמדובר בשיתוף פעולה, כלומר קופרודוקציה, בין חיזבאללה לפלסטינים.
בשומר החומות.
כן, אבל בכל זאת, פה... זה לא שמדובר בשני גורמים שפועלים בניתוק ואפילו בניגוד אינטרסים.
כן, אבל במקרה הזה לא הייתה לנו הצהרה כזאת. יחד עם זה, נסראללה בנאום שלו, הוא בהחלט שהוא מדבר, חוץ מהנימה הפייסנית הכמעט אפולוגטית שלו על הירי המוגבל, ומצד שני כמובן מלגלג על ישראל, שהיא עוד פעם חוזר על הניואן של קורי הקביש, ואומר על הפלסטינים שישראל חוששת מההתנגדות הפלסטינית, הוא מציין את זה, מההתנגדות הפלסטינית, שפה מוכיחה את עצמה, הוא מתייחס גם לאחור לשומר חומות, וגם ההתנגדות של, של חיזבאללה, כלומר הוא כורך את זה יחד, וישראל כאילו נתונה בתוך סד, וזאת המטרה בעצם שלו וגם של האיראנים.
הדברים ברורים. אורנה, בואי נדבר על הרקע הלבנוני, כי הרי גם אחרי האירוע של שיגור הרקטות, הקרה אירוע לא פחות מעניין ולא פחות מטריד מבחינת חיזבאללה. נזכיר בקצרה, בכפר שוויה, בדרום לבנון, דרוזים, תושבי המקום, התנפלו על הרכב או השיירה שבה נסעו אנשי חיזבאללה, כולל הרכב שממנו שוגרו הרקטות באמצעות משגר רבקני, גררו אותם, עיקו אותם, קיללו אותם, והכל לעיני המצלמות, והכל הופץ ברשתות החברתיות, מבוכה ענקית לחיזבאללה. מה אנחנו מבינים מהאירוע הזה?
אני תכף אגיע לזה, אבל אני רוצה בכל זאת משפט אחד לגבי מה שאנחנו קוראים לו משוואת ההרתעה, מאזן ההרתעה בין ישראל לחיזבאללה. אני בתחושה שבשנתיים האחרונות, ונסראללה מודע לזה, חיזבאללה נמצא באיזשהו גירעון במשוואה הזאת. הוא ניסה להרחיב אותה, הוא ניסה להרחיב אותה, ואנחנו כתבנו על זה ודיברנו על זה הרבה בשנה שעברה, ולא הצליח. גם בשומר החומות הוא ניסה להרחיב אותה. הוא אמר, אנחנו עכשיו על כל פעולה שתהיה בירושלים, אנחנו נגיב פה מגבול לבנון. אבל זה, גם זה לא הולך לו. אז מה שהוא עושה, הוא מנסה בכל זאת לשמר את כללי המשחק שהיו עד עכשיו, ולא לתת לישראל לקרסם בכללי המשחק האלה, כי התקיפה מהאוויר הייתה מבחינתו אירוע מאוד מאוד משמעותי של חריגה מהכללים המוסכמים. בין ישראל לחיזבאללה, כמו שיורם אמר, לא, מ-2013 לא היה אירוע כזה, ולכן מבחינתו זה חריגה מאוד רצינית מהכללים, ולכן...
חריגה הוא... בגלל כל מה שקדם לכך. זאת אומרת, הוא לא רואה את הביצה כן, והתרנגולת, אבל, הוא מנסה אבל לכפות על ישראל משוואה שבה היא חוטפת ולא מחטיפה
אבל
בחזרה.
אבל לא, אבל מה שקרה בארבע אירועי הירי הקודמים, של שלושה בשומר החומות וזה של ה-20 ביולי, שצהל ירה ירי ארטילרי, לא בשביל לפגוע, העביר מסר כללי, והוא חשב, הם חשבו שגם הפעם זה ייגמר באותו אופן.
גם כשזה מגיע כל כך קרוב לאזרחים בקריית שמונה?
הם לוקחים סיכונים, הם לוקחים סיכונים.
אז יש פה איזה הימור שנסראללה נותן.
אנחנו קוראים לזה תוקפנות מרוסנת. הוא רוצה לייצר איזושהי תחושה של תוקפנות מרוסנת, כדי להביא את ישראל לכדי ריסון, לייצר אירועים מזדמנים לאורך הגבול, כדי שהגבול יישאר להיות, ימשיך להיות חם, אבל לא לשלם על זה מחיר גבוה מדי ולשמור על כללי המשחק. ופה התקיפה הישראלית מהאוויר הגלויה, הייתה שינוי מאוד משמעותי בכללי המשחק, שחייב אותו לתגובה הכמעט נדרשת. שלו בשישי באוגוסט.
ועכשיו למה שלא היה בחישובים של נסראללה. התקרית.
התקרית שהייתה בכפר, שהיא בעצם חושפת את הביקורת בתוך המערכת הלבנונית, שהולכת וגוברת, לא, המצב המאוד, הפנימי המאוד מאוד קשה בתוך לבנון. אי אפשר להתעלם מזה שהרבה מאוד בתוך לבנון מבינים שלחיזבאללה היה תפקיד, לא ידעתי מרכזי, אבל משמעותי בהידרדרות של המערכת הלבנונית, אם זה במעורבות שלו בתהליכים הפוליטיים, בכלכלה הלבנונית, כל המעורבות שלו בכלכלה השחורה והברחות וכדומה, וכמובן הדבר הכי חמור, התחושה שהוא היה מעורב בתוצאות של, בפיצוץ, בנמל, בדיוק, שחל בדיוק לפני שנה ברביעי באוגוסט, שאגב יכול להיות שהירי ברביעי באוגוסט האחרון, גם היה מחובר לזה,
משם.
כדי להסיט איזושהי תשומת לב, והוא לא ידע שזה יידרדר לאירוע mm-hmm. כזה, הוא חשב שישראל תסגור את זה באותו אופן, ובזה זה ייגמר. והאירוע בכפר הדרוזי, הוא רק הוכחה לזה, שכמה בתוך האוכלוסייה הדרוזית, יש אנטגוניזם וביקורת כלפי חיזבאללה, הוא לא מגן, בתחושה שהוא לא מגן עליהם, אלא להפך. העובדה שהוא פועל מתוך אוכלוסייה אזרחית, יורה בקרבת אוכלוסייה
כן,
אזרחית,
שם זה היה
שתביא
מוחשי.
אליהם, כן, ושתביא אליהם את, את התקיפות הישראליות, ושהם יצטרכו לשלם את המחיר, לא מוכנים לשלם את המחיר הזה. אני חושבת שהביקורת הזו גם מהווה גורם מאוד מרסן על חיזבאללה. יש טוענים שהוא כל הזמן, שבעצם הוא מנסה להסב את תשומת הלב על ידי האירועים לאורך הגבול עם ישראל, אני חושבת שזה גורם מרסן כן. גם בהתמודדות מול ישראל, כי הוא מתחיל להבין, והאירוע הזה היה הוכחה ברורה לכך, שאם הוא מנסה ללבות את האש מול ישראל, יש, זה קאונטר פרודקטיב וזה מייצר דווקא התמרמרות בקרב האוכלוסייה
ועוד תכף ניגע בדילמה הישראלית, אבל קודם אליך יורם, תגובה שלך לענייני לבנון ואחר כך תקשר לציר האיראני.
רוצה להגיד שני דברים בנושא של הפנים לבנוני. נסראללה התבטא ואמר שהוא נמצא בשלוש מערכות מבחינתו. יש יותר, אבל הוא דיבר על שלוש מהן. אחת, הניסיון המתמשך לפגוע בדימוי של הארגון. מצד שלל היריבים שלו, מצד ארצות הברית, הוא רואה בזה מזיבה, את המואמר המפורסמת, ארצות הברית מנסה מעורבת במערכה לחימור בדימויו, ישראל מעורבת בזה, אם תרצה גם צרפת, בוודאי מדינות המפרט, סעודיה ואחרות, ולכן זאת מערכה אחת. מערכה שנייה זה המערכה הפנימית, שאורנה דיברה על חלק ממנה. המערכה הפנימית היא כל אותם יריבים מסורתיים כן. של חיזבאללה. אתה רואה גם באירוע הנוכחי, כמו בשורות, כל אחד מהפוזיציה, אתה רואה את ג'עג'ה, הנוצרי.
חרירי.
שמדבר נגדו. חרירי, שמדבר נגדו. אפילו ג'ומבלט, שהוא תמיד משחק על כל המגרש, מדבר נגדו. דיאב דיבר נגדו. כלומר, החשש שחיזבאללה בתגובה שלה גוררת את ישראל פנימה. אז זאת, ויש לו מערכה נוספת, המערכה הכלכלית, שבה הוא יודע שהוא נמצא כמו כל לבנון, והוא כמובן מפנה את האצבע או את הערוץ הפתוח לכיוון איראן, שהיא תביא לו דלק ותסייע ללבנון, לא כמובן, חס וחלילה. זה רמה אחת. הרמה השנייה, נסראללה מקפיד שלו והארגון, שלא להיות נזקק להפעיל את הכוח שלו מהכוח אל הפועל. כלומר, מבחינתו, גם באירוע בכפר הדרוזי, פתאום צבא לבנון, המפשר הלאומי, הוא זה שנשלח לחלץ את החבר'ה של חיזבאללה, שירו מתוך הכפר, וכמעט קיבלו לינץ', הוא זה של... למה? כי חיזבאללה, אם צבא לבנון לא היה שם, חיזבאללה היה שולח כוחות...
רק יגביר את ה...
חיזבאללה היה שולח כוחות לשם, ונכנס או למסע ומתן דרך ג'ומבלט כדי לגמור את העסק בשקט, או שהיה מפעיל כוח. כלומר, חיזבאללה, יש לו את היכולת הזאת, והוא כל הזמן מסווה גם כלפי פנים, את העוצמות שלו, כי הוא יודע שיש לו את העוצמה, הוא משתמש בה לגיבוי, אבל לא מפעיל אותה, כי מבחינתו, הפעלת הכוח זה כישלון, והוא יודע את זה.
אבל זה משפיע עליו. זה משפיע עליו, על ההתנהלות שלו, ואתה רואה את זה גם בנאום, בנימה המאוד מתנצלת של נסראללה בנאום.
בוודאי, דעת הקהל חשובה לו, ולכן הוא מקדיש כל כך הרבה זמן מהנאום גם לעניין הזה, כולל להסביר שהשיגור היה מאזור שבו יפחת הסיכוי שלבנונים ייפגעו, אם הטיל במקרה לא יגיע למקום שאליו הוא נועד להגיע וכו'. אני רוצה אבל להפנות את תשומת הלב רחוק משם.
לציר האיראני.
לציר האיראני.
אני אגיד כמה מילים על זה. תראה, ברור לגמרי, וזה, אם למישהו עוד היה ספק, במבצע שומר החומות, הם יצאו מהארון, חיזבאללה והחמאס והפלסטינים ואיראן. בעצם כהנים הופיע בשטח בחמל המאוחד. כלומר, ברור שהאיראנים מטעמים ובוחשים. אז, ואנחנו יודעים וראינו את זה. אנחנו מניחים שהאירוע הזה, האירוע הנקודתי הזה, שקיבל קצת זרקור גדול מדי אולי, אבל האירוע הזה, גם אם איראן לא נוהגת במקום, יש לה איזה סטיק שהיא מפעילה את הפלסטינים, את חיזבאללה, היא מעורבת באירוע הזה, היא מצויה בו, היא יודעת אותו והוא משרת אותה. איראן מצויה עם ישראל כרגע, ולא רק עם ישראל, באימות במימי המפרץ. היא נתפסה למעשה עם ידיים אדומות, למרות שהם ניסו להסוות את המעורבות שלהם, אבל היה ברור לגמרי שהירי על הספינה הזאת, שהיא, שגרמה למותם של שני אנשים, הקפטן ועוד עוד פעיל על המכונה, עוד איש עובד המכונה, כאשר בעצם כביכול הם הולכים על אונייה שהיא ישראלית, למרות שהקשר לישראל הוא בשלושה לגים. זה אמנם אופר מעורב בזה, אבל הם למעשה פוגעים באונייה בריטית, אפילו שהדגל הוא ליברי או whatever. ולכן יש לה מעורבות פה של אימות במפרץ.
וזה מקרין על מה שקורה לאורך הגבול שלנו?
אני חושב שבין השאר, האיראנים משתמשים, הרי האיראנים בנו פה במשך שנים זרועות בעיראק, בתימן, בסוריה, בלבנון את המרכז, הפיבוט של כל הציר ההתנגדות הזה. הם מנסים לשלב בתוכו עכשיו במאמץ רב גם את חמאס וגם את גאפ. ראינו עכשיו את עניה נמצא באיראן ואומר, אנחנו רואים בעצמנו חלק מציר ההתנגדות, ואיראן מפעילה את הכלים
האלה. אז המחשבה על ציר היא אולי הבסיס או התשתית שעליה מונחת כל ההתפתחות של החודשים האחרונים.
מצד אחד, מצד שני, גם יש פה
עיבוד בילטרלי.
עיבוד בילטרלי בין ישראל לבין חיזבאללה ובין ישראל לבין הפלסטינים.
אבל אם אתה מנסה לחבר את הנקודות, זה הציר.
בוודאות, בוודאות. אני חושבת שלאיראן יש אינטרס, לאיראן יש אינטרס ברור לייצר פה עוד זירה, עוד זירה פעילה. היא לא כל כך מצליחה מול ישראל בזירות האחרות, בימית, בסייבר, בסוריה, אז עכשיו יותר שקט, אז למה לא שיהיה גם ב... כן. למה שלא תהיה זירה פעילה גם בלבנון, שתשרת את האינטרסים שלה? משפט חשוב להגיד על זה, כן. שזה לא תמיד, לדעתי, זה לא תמיד מסונחרן עם האינטרסים של חיזבאללה.
יכול מאוד להיות וזה, שזה מלחיץ את נסראללה יותר מאשר כן, משרת אותו.
ואני חושבת שבאירועים האחרונים לא היה, יש תאום, אין ספק. כל דבר שקורה, הם יודעים, לא במקרה הם היו שמה, שני החברים הנכבדים, רק עכשיו בטהרן. כן. גם עניה וגם סגנו של נסראללה באירוע של...
הנשיא רייסי.
הטקס של הנשיא,
כן. השמעתו של רייסי, כן.
זאת אומרת, מתנהל כל הזמן תאום, אבל לא בוודאות יש סינכרון מלא, כן. וחיזבאללה גם מהבחינה הזאת היא קצת באיזושהי
ועכשיו בעיה. אני רוצה לסיים בדיון בדילמה הישראלית. נתחיל איתה אחרונה.
טוב, תראה, אני חושבת שלישראל יש, במצב הנוכחי יש לה שני אתגרים מרכזיים. האתגר הראשון הוא איך שומרים על השקט, בהנחה שאף אחד לא רוצה, כן, מלחמה והידרדרות והסלמה, איך שומרים על השקט ובו זמנית מונעים את המשך תהליך ההתעצמות גם של חיזבאללה מצד אחד וגם של איראן מצד השני בהקשר הגרעיני. ההתעצמות הקונבנציונלית, בזירה הזו מה שמעניין, ההתעצמות הקונבנציונלית של חיזבאללה, שהפך להיות האיום הקונבנציונלי המרכזי.
זה רושם שכבר ישראל, איך נאמר, אז, נשארה מאחור בתחום הזה.
נשארה מאחור, והשאלה היא איך עושים משהו כדי לשנות את, את המצב הזה, ולשפר עמדות מול האיום הקונבנציונלי המאוד משמעותי של חיזבאללה. כי ככל שאתה שומר, מכיל אירועים, שומר על שקט, כן. אתה לא מונע את המשך ההתעצמות. זו תוצאה של מה שקרה מאז מלחמת לבנון השנייה. זו בעיה שנייה, אחת. האתגר השני הוא, איך אתה מונע את מה שאיראן ובעזרתו של חיזבאללה והפלגים הפלסטינים בלבנון מנסה לעשות, להפוך את הגבול, לחמם את הגבול הלבנוני ולהפוך את הגבול הלבנוני
שזאת ההתפתחות
החדשה. לזירת פעילות לזירת אימות פעילה, לזירת אימות פעילה שתציק לישראל, וכבר ראינו שבשנה האחרונה, מאז שהבטיח לנו נסראללה את הנקמה על הרג הפעיל שלו ביולי 19, צהל נדרש לתשומות בזירה הצפונית. הערכות מוגברת, הרענות, תרגילים וכו'. וזה מושך את השמיכה של צהל, וזה אתגר. כי כשיש שקט בגבול הלבנוני, אתה מתנהל אחרת, וכשזו זירת אימות פעילה, אתה מתנהג אחרת, ולכן זה אתגר. השאלה היא מהם האופציות שעומדות בפני ישראל, דרכי הפעולה נקרא לזה בהמשך. אז אני חושבת שאפשר לראות שלוש עיקריות, בהנחה שישראל לא מעוניינת, כמו שאמרתי קודם, לצאת למלחמה ולהגיע לאיזושהי עכשיו מלחמה כוללת שתפגע מאוד משמעותית בחיזבאללה. אז אחת זה כמובן מה שישראל עושה כל הזמן עכשיו, זה ההכלה, יש שקט. כמובן שהחיסרון הוא, כמו שאמרתי קודם, תהליך ההתעצבות נמשך, החיסרון העיקרי של הדבר הזה. אפשרות שנייה היא לנסות בכל זאת לשנות את כללי המשחק שהתעצבו בעשור האחרון, כדי למנוע את, 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 את החתירה הזו ליצירת זירת עימות פעילה, על ידי תגובה הרבה יותר משמעותית. למשל, כמו שתקיפות אוויריות בלבנון בתגובה לא יהיו חד פעמיות, אלא יימשכו, ואז יכול להיות שזה...
ואז אפשר להיגרר לאימות עם חיזבאללה.
אפשר, אבל בהנחה שהצד השני מרוסן, וגם הוא, אף אחד לא רוצה להגיע למלחמה, לדעתי חיזבאללה גם היום.
זאת אומרת, כשם שחיזבאללה לוקח סיכון, גם ישראל צריכה.
כן, וכי כשאתה רוצה לייצר כללי משחק, לשנות כללי משחק, אתה בתוך איזשהו דיאלוג עם הצד השני, אז אתה צריך... להפגין עוצמה וחוסר נכונות לספוג את האירועים. אנחנו לא רוצים עכשיו שמדי פעם יגידו לנו איזה פלג פלסטיני ירה על קריית שמונה ושהתושבים ייכנסו שם למקלטים. זו אופציה שנייה. אופציה שלישית זה לנצל את החולשה הנוכחית של חיזבאללה והאילוצים המאוד משמעותיים שמופעלים עליו, ואולי לנצל את זה לאיזשהו מהלך צבאי יותר משמעותי נגד היכולות המיוחדות שלו, ופה אני מתייחסת במיוחד
במילים
לנושא
אחרות, אבל
של
להיכנס של בעצם גם לסוג של סוג של מבצע,
זה להיכנס לאיזשהו סוג של מערך.
מערכה במלחמות?
זה יכול להיות, אבל משהו יותר מוגבל, זה נורא מותנה במודיעין וביכולות המבצעיות וכו', אבל בכל זאת לעשות משהו יותר משמעותי בכיוון של פגיעה ביכולות של חיזבאללה וההחלשה שלו, שכמובן תהיה לזה, יהיה לזה אפקט במימד ההרתעתי.
כן.
והסיכון הוא כמובן...
שחיזבאללה יגיב בצורה שאתה, משמעותית.
כן, אתה יכול להגיע למקום.
בוודאות, שעבר,
כן. ירי על העורף וכו', כן. אבל לפחות השגת איזושהי פגיעה משמעותית ביכולות של הארגון.
כן, יורם, אתה רוצה להעיר?
כן, אני מציע, היום בישראל כבר רוחות מלחמה, אני מציע לקחת בחשבון. אם אין ברירה, אין ברירה. אירועים נקודתיים, כדאי לסגור אותם מהר, במיוחד אם הם נפגעים. אם ישראל תיפגע יותר חזק, היא תגיב יותר חזק. ישראל רצוי לה להימנע ממלחמה בצפון, כי מחיריה גם בלבנון וגם בישראל יהיו מאוד גבוהים, ואנחנו נצטרך לשלם את שני המחירים. ישראל תיטבע לשלם גם את המחיר של הפגיעה בלבנון. ולכן ישראל צריכה למנוע ככל שניתן התפרצות והסלמה למימדים רבתיים, זה אחד. שניים, תקריות מקומיות אם אפשר לסגור מהר. שלוש, אחת שישראל תחליט שרמת טילי הדיוק, הטילים המדויקים של חיזבאללה, מהווה, הגיע לסף של סכנה אסטרטגית לישראל, אז ישראל בוודאי תשקול פעולה של סיכול מונע מראש, כולל מה שנקרא פריאמפשן. עד אז כדאי להימנע, כדאי לטפל בחזית הצפון, לפתוח את המקלטים סוף סוף בצפון, ולא למהר לצאת למלחמה. צריך לזכור שוב, ישראל היא עוצמתית יותר מחיזבאללה. נסראללה יכול עד מחרתיים להתפאר ביכולות שלו. ישראל הרבה יותר חזקה, הרבה יותר מדויקת, עם אמצעים ויכולות יותר חזקים. לנסראללה, שהוא האיש שאנחנו מייצגים פה בשיח, את התפיסה של הראש שלו, כבר פעם אחת שגה שהוא חשב שישראל מורתעת, חלשה, ממשלה חדשה, אני מזכיר את 2006,
כן.
מזכיר את הנתונים עכשיו, אנשים חדשים לא מתמצאים, והוא חושב לנצל את החולשה, הוא מדבר הרבה על החולשה של ישראל, הוא עלול להיות מופתע,
כן.
שישראל לוקחת וחורגת, ואז הוא סובל את מה שבזמנו הוא התנצל עליו, וישראל מחזירה לו שוב ושוב ומזכירה את זה.
אורנה ויורם, תודה רבה לשניכם.
תודה לך, אורן.